הכל חי אונליין 93fm.co.il תשובה על תשובה עם הרב אופר גיסין והרב דן טיומקין.
כאן באולפן דן טיומקין, איתי באולפן הרב אופר גיסין, שותפי למרכז מענה. אנחנו נהיה איתכם עכשיו שעתיים בעזרת השם, שבו נדבר על עולם התשובה, עולמם של בעלי התשובה. אנחנו כאן בתוכנית שלישית, רביעית בסדרה, כבר 7-8 תוכניות היו לנו בעניין הזה, וריאיינו ודיברנו איתכם המאזינים, התוכנית היחידה בעולם של בעלי תשובה, שמדברים קצת על הפוטנציאל, על האתגרים, ההתמודדויות, המיוחדות שיש לנו בעלי התשובה, ואיך אפשר לעשות אותם, איך אפשר להתמודד בצורה הייחודית שלנו, ולהגיע לכל הפוטנציאל האדיר שיש לנו, כדי להאיר את העולם, שזה בעצם התפקיד שלנו.
ערב טוב, לילה טוב, דן ולכל המאזינים. נתחיל עם מוזיקה?
הכי טוב. אנחנו נשמע כעת את השיר אל תקה בסלע
של עדי רן, שאותו ראיינו בתוכנית הקודמת.
עכשיו אוכל ללכת בעשב הרטוב ובשלוליות, יש מקומות מחוץ ליישוב לא רחוק מכאן, ששם אוכל לטעום מהתכלית. בחורף כל מקום מזכיר לי את אומן, בעיקר איפה שיש עצים ומים. ארץ ישראל מקום טוב מאוד בשבילי. קראתי כל מיני ספרים שדיברו מעניין אהבה לכל הברואים, עסקו בתודעה ומדיטציה הפכה יוצא בזה, דיברו מעניין ביטול הטבעי והשתקת הדמיונות, דיברו מפשיטות ותמימות, יש בהם טעם ומעט מן האמת. אני זכיתי לדעת שיש בורא לכל, יש כתובת מדויקת. הציפורים עכשיו בהמולה גדולה, התרחשות מרגשת אצלם. היו פעם חסידים ומקובלים שלמדו שיחת קלים ושיחת אופת. שלמה המלך ידע אפילו את הדיבור של הדומם. אל תקה בסלע, דבר אליו. אל תקה בסלע, דבר אליו. אל תדחוק את השעה. אל תקה בסלע, דבר אליו. אל תקה בסלע, דבר אליו. ותראה חידוש מופלא. כמה טוב לא להיות חשוב בין עצמך, כמה טוב להיות מה. היה הכי טוב, עכשיו הכי טוב, יהיה הכי טוב באמת. אתמול ירד הרבה גשם, כנראה עוד שהגשר מוצף, אני חושב שסער מסביב. המורה הכי טוב בעולם מלמד אותי כל רגע הליכות, בזמן האחרון אני שמח גם כשאני עצוב. אל תקה בסלע, דבר אליו. על תכאב הזה לדבר אליו. אל תדחוק את השעה, אל תכאב הזה לדבר אליו, אל תכאב הזה לנגן אליו, ותראה חידוש מופלא. גן עדן, את זוכרת מה ששם היה, אחר כך הייתה לנו נפילה כזאת גדולה, התרחקנו, התפצלנו, היה קשה, היה שווה לעבור את הכל בשביל לדעת. קניתי מגפיים בשלושה זוזים וכבש, עכשיו אוכל ללכת בעשב הרטוב ובשלוליות, יש מקומות מחוץ ליישוב לא רחוק מכאן ששם אוכל לטעום מהתכלית, בחורף כל מקום מזכיר לי את אומן, בעיקר איפה שיש עצים ומים, ארץ ישראל מקום טוב מאוד בשבילי. אל תכאב הסלע דבר אליו, אל תכאב בסלע, דבר אליו, אל תדחוק את השעה, אל תכאב בסלע, נגן אליו, אל תכאב בסלע, נגן אליו, ותראה חידוש מופלא.
אדירן, מי שהיה איתנו בתוכנית בשבוע שעבר ושמע את הרעיון עם אדירן, השיר הזה זה דוגמה נפלאה איך אדי משלב הומוריסטיות פרועה, נקרא לזה ככה, עם מילים עמוקות מאוד 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 שמדברות על תפילה, על לב האבן, על האפשרות לפתוח את הלב עם דיבורים. הגרסה הזאת של השיר זה בדיסק שעדי הוציא, אחרי שהוציא את הדיסק אל תקי בסלע, בדיסק המקורי הגרסה היא הרבה יותר סולידית וחינוכית.
בהמשך התוכנית אנחנו נשמע בעזרת השם את הרב אורי זוהר, שדיבר איתנו שיחה מיוחדת על ילדים של בעלי תשובה, על הדור השני של בעלי תשובה, ופה אני חייב לעצור רגע ולשתף את המאזינים עם קונפליקט קטן שיש לנו. מצד אחד, הדבר הכי מתבקש והכי כיף שבא לנו לעשות, שקיבלנו במה שכזאת מרדיו קול חי, וכל הכבוד להם על זה, לעשות תוכנית יחידה לבעלי תשובה, יחידה בעולם, אז הכי מתבקש זה להראות את האיכויות שלנו, והתחום הווקלי, המוזיקלי, זה התחום הכי נפלא, כי באמת בעלי תשובה הצליחו להצטיין, להראות את היצירה שלהם, את העומק, את האמונה, לשלב את זה עם המקצועיות המוזיקלית, ובאמת לכבוש את הפלייליסטים של כל התחנות, גם התחנות החילוניות, גם הדתיים, כולם מתלהבים, כולם רואים את האמת שיש פה, חבויה בתוך הסלע. למרות שזה נורא מתבקש, קיבלנו על התוכניות הקודמות שלנו גם הרבה מחמאות, ברוך השם, אבל גם קיבלנו קצת חצאי תלונות של קיבלתם במה, בואו נדבר גם על הבעיות, בואו נדבר גם על הדברים שבהם אנחנו צריכים עזרה וצריכים עצות מיוחדות, ואנחנו שזה מה שאנחנו עושים, ויש לנו סדנאות בנושאים האלה, ואתר אינטרנט שכולו מאמרים ורעיונות בנושא הזה, מענה, הדרכה, מי שרוצה לחפש כבר תוך כדי, מענה.info. אז למה אתם לא מדברים גם על הנושאים האלה יותר, שזה עיקר המומחיות שלכם? הרי לא כל אחד הוא סלב, לא כל אחד הוא התפרסם וחבש את הפלייליסטים. דברו גם עלינו, על בעלי התשובה. אז באמת בתחום הזה אנחנו תכף נשמע את הרב אורי זוהר, שדיבר על החינוך של בנים של בעלי תשובה, ודיבר הרבה מאוד איך מחנכים בעלי תשובה, שזה סוג, זה סוגיה שונה קצת מחינוך רגיל, ויש בה הרבה מאוד שאסור להקות את הסלע, רק באהבה ובחום ובאהבה. אנחנו עוד מעט נשמע אותו, וזה תחום שבו ננסה קצת יותר לגעת היום, אבל באמת אנחנו פה בבעיה. זה קצת הרגשה שאנחנו נותנים פה שיחה בחדר אוכל, שיש פה קהל מגוון, אתה לא יכול לדעת, יש מאחור רק אנשים שיכולים לחפש אותך או לשמוע דברים, ולא מדברים על בעיות מצד אחד. מצד שני, כן, צריך לדעת איך להתמודד בצורה נכונה ולפתור ולהתעלות ולנצל את כל הפוטנציאל האדיר שיש בנו, בעלי התשובה, קבוצה איכותית של אנשים ערכיים שעזבו עולם נוח ומוכר והלכו לעולם רק בגלל האידיאליסטיות והערכיות שבעניין הזה, בלי מחייבים חיצוניים, ואין שום סיבה שלא נממש ולא נוציא לפועל את כל האיכויות האלה גם אחרי שעשינו תשובה.
כן, אולי כדאי לטובת המאזינים שפתחו רדיו ולא יודעים כל כך מי מדבר. אני אופר גיסין, ומי שדיבר קודם זה הרב דן טיומקין, שכתב את הספרים מקום שבעלי תשובה עומדים, שני ספרים בהוצאת פלדיים שעוסקים באמת בבעיות ופתרונות של בעלי תשובה. אנחנו הקמנו יחד מקום שנקרא מרכז מענה להדרכה מאוזנת לבעלי תשובה, ואנחנו נותנים סדנאות ומפיצים חומר כתוב, וגם מתאמים בין אנשים שצריכים ייעוץ למומחים, אם זה ייעוץ בתחום המשפחתי, הזוגי, החינוכי וכן הלאה. ואנחנו עוסקים הרבה מאוד גם בניסיון לעזור לבעלי תשובה, להתחיל קריירה של פרנסה שתתאים לכישרונות שלהם, כאשר הם צריכים לצאת לפרנסה. הרב דן כתב ספר שלם, זה ספר מקום שבעלי תשובה חלק שני, עוסק אך ורק בענייני פרנסה. את כל זה אנחנו עושים בעזרתה של קרן אהבת חסד, שבהמשך התוכנית אנחנו נשמע את יושב ראש הקרן שמסביר למה הם רוצים לתמוך בגוף שמנסה לעזור בהדרכה לבעלי תשובה. וזה המקום להגיד שמי שרוצה לקרוא את החומר שאנחנו מוציאים, יש באתר אינטרנט שלנו מענה.info, או מחפשים בגוגל מענה הדרכה או מענה בעלי תשובה, ואפשר גם להשאיר לנו הודעות בתא קולי ולשלוח לנו פקסים למי שאין אינטרנט או לא רוצה להשתמש באינטרנט, ל-02-582-1221. מי שרוצה להזמין סדנאות לקבוצות או קהילות של בעלי תשובה, אנחנו נשמח לעשות את זה. אנחנו לא עושים את זה כדי להרוויח כסף, אנחנו לוקחים סכום סמלי ביותר רק בשביל ליצור מחויבות של הבאים לסדנה. כל השירותים שלנו ומה שאנחנו מנסים לעזור לאנשים, זה נעשה בחינם ללא תשלום. ואולי עכשיו דיברת על בעיות של בעלי תשובה, בוא נשמע שיר של בעל תשובה שמדבר על המצב באמת הבעייתי, הפנימי, כי לא הכל כזה חביב כמו הסלבריטיז שראינו בתוכניות הקודמות. נשמע שיר של אברהם אבוטבול, זיכרונו לברכה, בעל תשובה, יוצר ענק. נשמע שיר שלו שעדיין לא יצא בדיסק, חופרים שוחה.
רוצה להיעלם, לחזור להיות אבק שקוף בערי האטלס. מחריד לחשוב שאני חוזר אל השגרה, כמו עכברים אחרי הסערה. דניאל אומר, עזוב אחי, אל תתבלבל, תן גז, תמשיך הלאה. אין לנו כלים ואין לנו תבונה להכיל מה שקרה. זה לא אותו עולם, תביט, הכל עכשיו בוער סביבנו. כל מה שחשבנו שאישנו מאחור עולה וצף כך מתוכנו. והמשכיל בעת האידום כך אמר רבינו, בקושי יש אוויר לנשום, על מה ולמה תעורר גלים. זה הזמן לחפור שוחה, להתחבר עמוק בפנים, לא לשמוע מה אומרים, לא לדבר מאחרים. להיראות חסר פנים. זה הזמן לחפור שוחה, להתחבר עמוק בפנים, לא לשמוע מה אומרים, לא לדבר מאחרים. להיראות חסר פנים. לרחוב עם צעקה גבעד, לא זה לא דרכנו. גם רבי שמעון להבדיל כמעט שרף את העולם. להיות צודק ולהישאר לבד, אז מה עשינו? גם אותי בסוף ישכנעו שאני הוא המשוגע. מי אני ומי ההוא ולמה הוא ולא אני, רק השם יודע. איך קמים ומה עושים, הוא מחץ והוא ירפא. רק משיח ובית מקדש ירד שלם מן השמיים. אנחנו רק עושים תנועות להחזיק את הראש מעל המים. זה הזמן לחפור שוחה, להתחפר עמוק בפנים, לא לשמוע מה אומרים, לא לדבר מאחרים. להיראות חסר פנים. זה הזמן לחפור שוחה, להתחפר עמוק בפנים, לא לשמוע מה אומרים, לא לדבר מאחרים. להיראות חסר פנים.
אברהם אבוטבול זיכרונו לברכה, ממש עוד חודש, זה יום השנה השני לפטירתו, הוא נפטר בחפי תשרי, ומי שיכול ללמוד איזה משנה לעילוי נשמתו, להגיד מזמור תהילים, אברהם בן ארלט ומימון, לא לשמוע מה אומרים, חופרים שוחה. אברהם אבוטבול כתב הרבה שירים מהמקום של בעל תשובה, שמתחבט ומתלבט, ונשמע עכשיו שיחה, של הרב אורי זוהר, זו שיחה שהוא נתן לנו לאתר מענה, צילמנו אותו, שמע את ההקלטה, שבה הרב אורי אומר שבעלי תשובה צריכים גאוות יחידה, ולדעת שהילדים של בעלי תשובה צריכים חינוך מסוג אחר, עם כל הבעיות שיש להם, ואסור להתבייש ולא לחפש רק מה אומרים, באיזה מוסד הילד לומד, אלא לחפש לו את המקום המתאים ביותר. וכפי שהרב אורי מספר שם, שהבנים שלו ונכדים שלו, כאשר הוא ראה שישיבות רגילות, הישיבות הכי טובות, מה שנקרא, לא מתאימות לילדים שלו, הוא פשוט שלח אותם לישיבות של בעלי תשובה. אפילו שהם כמובן נולדו חרדים וכו'.
כמובן שצריך לסייג שזה לא הדבר ההנהגה של כל אחד, פשוט צריך להפעיל את השכל, וזה בכלל דבר שמאוד מאוד נכון וחשוב, שאין פה איזושהי אג'נדה להוציא את כולם שדווקא יעבדו, או דווקא ילמדו. יש פשוט עניין שאנשים יראו את סוף הדרך. כמו שכתוב, יש דרך בפרשת ראה, יש דרך שבתחילתה קוצים וסופה סלולה. בכל מהלך בחיים שאנחנו לוקחים, יש לזה השלכות, יש תופעות לוואי. והרבה פעמים אנשים הולכים על מהלך, רק בגלל שהחיצוניות שלו מאוד מרשימה אותם. אנשים בוחרים מקצועות לפי זה, אנשים בוחרים דרך חיים לפי זה, רק בגלל שהם מחכים איזה סעודת שבת, שפעם הם התארחו אצל איזה רב צדיק. ובעצם הרבי מקוצק כבר אמר שהכל אפשר לחכות חוץ מאת האמת. אם אדם מנסה לחכות משהו שבאמת אין לו את הכוחות נפש לזה, אין לו את היכולות הנפשיות, אין לו את היכולת הסתפקות במועט לפעמים, או פשוט זה לא הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה במקום אחר, וזה דבר גדול מאוד מהעבודה שלנו בחודש הזה, בחודש אלול, הכנה לראש השנה, הקרב ובא, כל הקורות הבית שנמצאות עכשיו באמצע בישולים לשבת, ומקלפות פלפלים, וכל הבעלים שעוזרים להם ונמצאים גם עכשיו בכל מקום ומקום, ראש השנה מתקרב ובא, וכשאנחנו מנסים לחשוב איך אפשר להתכונן באמת כראוי לראש השנה, השיחות של ההפחדות ושל יום הזיכרון הזה, לא תמיד מצליחות ליצור את ההשפעה הרצויה, ונצליח להתחבר לעצמנו, לכוחות שלנו, ליכולות שלנו, אז יהיה בן אדם שעליו תוכל לחול התורה, שעליו יוכל לחול כל העוצמות הנפלאות האלה. אז אנחנו נשמע עכשיו את הרב אורי זוהר שמדבר על זה, על החינוך של בנים של בעלי תשובה, בנים ובנות של בעלי תשובה, הרב אורי זוהר.
היום יש תופעה, לצערנו הרב, שהיא לא תופעה פרטית בבית זה או אחר, אלא היא מכת מדינה. ילדים מתחשפים, ילדים לא נוהגים בדרך אבותיהם, מתלבשים בדרך מאוד משונה ומפחידה ומזעזעת, מדברים בצורה, לא, השם ירחם, כולם מכירים את הבעיה הזאת, זאת תופעה, זה הנהגת השם. כשבורא עולם מגדיר בתורה שבעל פה, את ירידת הדורות כירידת הדורות, זה כתוב במשלי, כתוב בכל המקומות, אז צריך לדעת שזה לא אויבי מה קרה לנו, אלא איך מתמודדים עם תופעה שנצפית בתורה. במילים קצרות ביותר, אנחנו הולכים ומתקרבים לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. ככל שהזמן הולך ומסתיים, הנשמות שיורדות לעולם הן פחות ופחות מתוקנות, הן יותר ויותר שארית של אותם גלגולים קודמים שכבר תוקנו ועלו כבר. אותן נשמות שנשארו לקראת הסוף, גם הנשמות שלנו ביניהם, הן עטופות בקליפות יותר עבות, בשליטת כוחות חיצוניים יותר עזה, יותר עצומה. הרבה יותר קשה לנשמות האלה לצאת מהקליפות האלה ולגלות גם לעצמם את אותה קדושה פנימית ששורה בלב כל יהודי, אותה נקודה פנימית של שכנתי בתוכם, והנקודה הזאת קיימת בתוך אותם נשמות של הבנים שלנו, שהם מתנהגים כמו שמתנהגים. הם מבינים בשכלם הרבה הרבה יותר מה שמסוגלים לקיים. ההתפתחות הרגשית שלהם, מה שנקרא בלשון המודרנית, בגרות רגשית, מפגרת, אחרי הבגרות השכלית. הם מבינים, הם יודעים, כאן לא יעזרו דרשות, לכן לא יעזרו כאן דרשות, ולא יעזרו כאן להגיד מוסר, הם יודעים את הכל. הדרך היחידה, כך כתוב בזוהר הקדוש, להגיע אל אותן נשמות, היא בדרך האהבה. זה ניסיון קשה מאוד. בייחוד אנחנו בעלי התשובה, שברנו את המידות שלנו, שברנו את הרגלי החיים שלנו, שברנו את כל מה שהיינו רגילים אליו, ברוך השם לאושרנו, שברנו את הסגר הזה, את בתי הסוהר, של נוחיות והנאות, וכבוד וכסף ובצע, וכל מה שאנחנו מכירים בעולם ההוא, ונכנסנו אל הקדושה, נלחמנו, כמו שמסלט ישרים מגדיר את זה, מלחמה, מלחמה קשה. לפי עניות דעתי, ואני מעיז לומר כאן חידוש, לא חייבים להסכים איתי, אבל אני מדבר גם מניסיון אישי, וגם ממאות רבות של הורים ונערים וילדים שהגיעו אליי. התהפך המצב, התהפך. היום אי אפשר להתחיל מחיובים שכליים. יהודי אחד אמר לי, אל תגיד לי תמיד השכל, זה האויב הכי גדול שלי. אי אפשר. כל התורה בנויה על השכל. הרמב"ם מגדיר את השכל כהדבקות שלנו עם אלוקים. היום אנחנו חייבים להתחשב יותר ויותר בנקודה הפנימית הזאת שנמצאת בתוך נשמות הילדים שלנו, שהיא שכינתי בתוכם ושכנתי בתוכם, ולהגיע אליה בקפיצה. איך? באהבה. אני אוהב אותך בן שלי, אני מאמין, אני לא אעזור לך, אתה בן שלי בכל תנאי. את זה הוא חייב לשמוע, זה נותן לו כוח, נותן כוח לאותה קדושה פנימית שבו להתגבר לאט לאט, בסבלנות אין קץ, להתגבר, כי הוא יודע את האמת, אבל אין לו כוח להתגבר עליה. אם הוא יקבל כוח מהבתים, מאבא ואמא, אתה בן שלנו, אין כוח בעולם שאנחנו ניפרד ממך, תעשה מה שאתה רוצה. הוא קם מאוחר, אין לו כוח להתפלל, אין לו כוח לחשוב, אין לו כוח לכלום. רבותיי, עברנו את זה עם הילדים שלנו, אנחנו רואים את זה היום עם הנכדים שלנו. אני יכול להגיד לכם בצורה ברורה ופשוטה, יש לנו נכדים שהם מתלבשים עדיין כך, והם עדיין עם החברים, ועדיין יושבים על ספסלים ברחוב, וואלה, איך, גם לי דיבור, זה נהיה כבר, גם שפה קצת מתחת לרמה האנושית הרגילה. זה קולות. איך, וואלה, אך, איך, במצב הזה, ואני אומר לכם עכשיו, בעדות נאמנה לחלוטין, אני יודע, והם מגלים את הקדושה בפנים, להחליף את החיצוניות הזאת, זה קושי אדיר, כי הם כולם בחיצוניות. החיצוניות זה אני. המכנסיים זה אני. הצורה שבה אני אדבר זה אני. עד שמתחבר עוד ועוד ועוד, הוא הזה שבחוץ, אל הפנימיות שלו, אל הנשמה שלו, אל קדושת השם, לוקח זמן. ולכן זה קשה מאוד להיפרד מהחיצוניות. לכן אל תנחמו בחיצוניות, הפוך, תנו אהבה. סבלנות, הילד הזה יחזור. לנו, לבעלי התשובה, בכלל, אין רשות בכלל לפתוח את הפה. כמה זמן בורא עולם חיכה לך? כמה חיכה לך? לי הוא חיכה 40 שנה. אנחנו כאילו הרבה פחות עם הילדים שלנו. אל תדאגו.
אנחנו באמת מצפים הם ליותר, כי אנחנו כאילו מצפים שגם הם יהיו בהתלהבות של בעלי תשובה.
אז אתה דן אותו כמוך, וכל העולם נקבע לפי מה שאתה מבין, וכל העולם נקבע לפי המקובעויות שלך, ואתה עושה את הטעות הכי גדולה בעולם. אין רשות לעשות את זה, רק הבורא עולם מכיר את הנשמות. רק הוא יודע. הילד הזה לא רוצה לצאת מהמשפחה. הוא ילד, הוא צריך את המשפחה, הוא רוצה אותה. אבל אם לא מעמידים בפניו ברירה, ואומרים לו, או שתתנהג בצורה ממוסדת, שזה הכי מסוכן. יש כאלה שמתנהגים בחיצוניות בצורה ממוסדת, כי לא רוצים שידחו אותם החוצה, והפנימיות שלהם מתה. השם ירחם, רבותיי. יש גם כאלה תופעות. באנשים שנראים בחיצוניות שחרדים גמורים, והם חלולים בפנים. השם ירחם. אבל אם הילד הזה מקבל אישור, כן, אנחנו יודעים, אתה עושה את הדרך שלך, ואנחנו חכים לך בסבלנות. הוא מקבל אישור, ואז הוא נמצא בתוך המשפחה, אז הוא לא נידח מהמשפחה, ואז ברגע שהסימון ירד, הוא יהיה בפנים. כי כשהסימון יורד והוא בחוץ, ויכול להיות כבר בחוץ מרחק גדול גדול מאוד מאוד מאוד, עם כל הטעויות שאנחנו עושים, דוחים ולא וזה ומלחמות, הוא יכול להיות בחוץ, ואז אפילו שהסימון יורד, אם יש כוח לחזור בחוץ פנימה. אתה מייצג את בורא עולם בפניו. אתה מייצג אותה נקודה פנימית שבו שהוא יודע את האמת. הוא לא יכול להתגבר, הוא אנוס. הוא לא יכול להתגבר, אנוס גמור. אתם יודעים מה היסוד הכי גבוה? כי כשאנחנו נצטרך להתגבר על הממוסדות המחשבתית שלנו, על הממוסדות שכך יהודי מתנהג, וצריך לקום בבוקר, ולהגיד שעד שמה, ובזמן, ולהתפלל, ובעניין, ולהגיד תמיד, ואיך אתה מברך, ואיך אתה מתלבש. אם לא נוותר חס ושולם, אפילו על קוצו של יוד של מצווה הכי קטנה, ולא הנהגה הכי קטנה, אבל כלפי הבנים, אליהם נזרים את אותה נקודה פנימית שבינינו, את אותה נקודה פנימית שביניהם. ולא נתחשב בחיצוניות. זה ייתן כוח, זה נותן, זה מעורר את הנשמות האלה, ועם סבלנות רבה, ועם בליעה של הרבה 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 בליעות חמורות ביותר שצריך לבלוע מהם, ודאי הכל בכל מכל כל. זאת הדרך היחידה. אל תוותר על נועם נהיה כלפי עצמך, תילחם, הכל יבוא לכם בשלום. לא צריך להיכנס למוסדות של החרדים. למה? כי צריך חרדים. למה? כי זה טוב שידוכים. אתה הולך בדרך שהממוסדות החרדית החיצונית, ואתה בא בטענות למה הממוסדות הזאת בועטת בך. אל תתחשב בממוסדות. הילדים שלי עזבו את הישיבות הכי טובות, הלכו לישיבות שבעלי תשובה, נבנו, היו יראי שמיים בתכלית. הילדים שלנו לא הלכו במוסדות הזה, לא הסתדרו במוסדות, הלכו לקראת מלאכי, הלכו, נבנו, היום הם יראי שמיים, והם מדגדקים בשחור ובלבן ובפאות ובכל דבר הכי קטן. לא כי הם משועבדים לממוסדות, אלא הם יודעים שהם צריכים לנהוג ככה כלפי הילדים שלהם, להציג בני הילדים דבר ברור ומוגדר. ואם חס וחלילה וחס, כמו של הילדים שלנו, ילד שלהם סוטה, הם לא נבהלים. הם יודעים שזה לא תלוי במכנסיים, לא תלוי בחולצה. והנקודה הפנימית, הוא יגיע למכנסיים ולחולצה, ולהפך, ממפנים החולצה. לכן אני מציע לבדוק את הדברים האלה שדיברתי עליהם בכמה כמה הרצאות. כתבתי גם ספר, נקרא אבות על בנים. הנה הספר הזה, דק מאוד, דק הכמות, אבל הוא מרכז בתוכו את ניסיון רעייתי וחיי, וגם עם הבנים שלנו, וגם ניסיון רב שהצטבר ממאות רבות של הורים שדיברו איתנו וראו גם הצלחה ברוך השם בדרך החדשה הזאת שמתחילה מהנקודה הפנימית של אמונה. אני ממליץ לשמוע את ההרצאות שלי בנושא הזה שמופיעים כאן כמו שמופיעים פה למטה על הסרט, ובעזרת השם יזכה וגש שמה בקרוב, אמן ואמן.
הרב אורי זוהר, זכינו לכמה דקות נפלאות של דיבורים שאני בטוח שהרבה הורים בעלי תשובה, שבמיוחד אלה שמתמודדים עם בעיה של ילדים שקצת יצאו מהדרך, ודאי רוצים לשמוע את ההרצאה הזאת ואת השיחה הזאת עוד פעם כדי ללמוד אותה, ואפשר למצוא אותה באתר שלנו. כפי שהרב אורי אמר בסוף השיחה, יש לנו באתר מענה כמה וכמה הרצאות של הרב אורי, וגם יהיו עוד בעתיד. זה דבר יפה איך השירים שהשמענו התקשרו פה. כי השמענו את השיר הראשון, אל תקה בסלע, והרב אורי דיבר על זה, אל תקה בסלע, דבר אליו, באהבה, בהבנה. אחרי כן שמענו את השיר של אברהם אביטבול, שאמר שם, לא לשמוע מה אומרים, לא להישאר חסר פנים, והרב אורי דיבר על הנקודה הזאת, שאל תסתכל על מה אומרים, או כמו שהוא אמר, לא חייבים לשים את הילדים במוסדות של החרדים, כמו שהוא אמר את זה, אלא חפש מה מתאים לילד שלך ומה מתאים לך בנקודה הזאת, כדי להיות יהודי יותר ירא שמיים, אל תישאר חסר פנים ורק לשמוע מה אומרים מסביב. ולכן עכשיו, להתנחת הנאה מוזיקלית, נשמע את שיר של אחד היוצרים החדשים, שעכשיו ככה מתגלה בעולם, בשם אישי ריבו, ונשמע שיר שלו נפלא מאוד, שנקרא אבא יקר.
נראה זה יתקשר לדיבור הבא. בינתיים נודה גם לטכנאי שלנו, סגי פרלמוטר, ולטכנאי דוד קליגר.
למפיק,
למפיק דוד קליגר.
נשמת כל חי וכל פה, לך תשבח, לך תצפר, בכל קומה וקומה לפניך תשתחבר. רוח כל בשר, כל השום, ירבו בשיחה ניסיך, שבכל יום ויום, כי לשמך ולך, נאה להודות. כמה אהובה, יש לך כלפי הבא יקר, וכמה מתיקות, בדיבור אחד, בלי גבול ומספר. כמה אהובה, יש לך כלפי הבא יקר, וכמה מתיקות, בלי גבול ומספר. נעימת כל צליל וכל תו, הפכו בשעת עצב למועד ליום חג, כחתן היוצא ממשתה נגינותיו. מלך אדיר כל יכול למרות הכל הפכת מספדי למחול ברוב טובך נתת לי הכל כמה אהבה יש לך כלפי הבעיה קר וכמה מתיקות בדיבור אחד בלי גבול ומספר כמה אהבה יש לך כלפי הבעיה קר וכמה מתיקות בלי גבול ומספר חמים איך הייתי מודה ועוזר מכריז ואומר ברשות הרבים כמה אהבה כמה נחמה אמצא בך
איש העירי בו, אבו יקר, שיר מקסים.
שיר באמת מקסים. חלק גדול ממה שאנחנו מנסים לדבר ולהגיד, ואנחנו רואים שהדברים אמנם כל כך פשוטים, אבל אף על פי כן הם חידוש בעיני כל כך הרבה אנשים, זה שמותר ליהנות בחיים, גם אחרי התשובה. דבר פשוט כל כך, אבל באמת ההנאה, יש לה תפקיד רוחני כל כך חשוב, וזה ניכר בכל מצווה ומצווה. המתיקות צריכה להיות, רואים את זה בפרוסת לחם עם המלח והיין של הקידוש, רואים את זה בכל המצוות, ודווקא בדבר הזה, אפילו בראש השנה, יום הדין הגדול, הרי עליו נאמר בפסוק בספר נחמיה, כתוב ויאמר להם, לכו יכלו משמנים, שתו ממתקים, שלחו מנות, להן נכון, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם ימעוזכם. דווקא ביום הגדול הזה, צריך לאכול משמנים ולשתות ממתקים, צריך גם כן להתחבר להנאה ולחיות, וברגע שעושים את זה, אנחנו מחוברים למנועים של האנרגיה ושל השמחה, ועושים את המצוות, והמצוות משפיעות ומחלחלות גם על הפנימיות שלנו, וגם הרבדים היותר פנימיים, הרי לחזור בתשובה זה תהליך. זה תהליך שהוא לא רק משהו חיצוני של לקנות כיפה, ולגדל זקן ופאות, לקנות כיסוי ראש, זה הרבה יותר עמוק מזה, ויש רבדים שמצליחים לתקן רק אחרי שנולדים ילדים, ורק אחרי שמחנכים אותם, ורק אז דרכם אנחנו רואים כל דבר זה מראה לפנימיות שלנו, וכמה שמצליחים בזה יותר, וכמה שהשנים עוברות, אז רואים כמה זה קשה באמת לחזור בתשובה, זה לא איזה סיסמה או איזה סטיקר, זה הרבה הרבה רבדים, הרבה הרבה מידות לא מתוקנות, וברוך השם, יש גם הרבה סייעתא דשמיא, אבל האורות הגדולים של ההתחלה, לפעמים יכולים להשלות אותה, אנחנו נוטים להשלות את עצמנו, שאנחנו כבר מנותקים, כבר זהו, חזרנו בתשובה, כמו ששולי רן, שאותו ראינו בשבוע שעבר, שער יפה, שהנה כבר חשבתי, הנה זהו, ניצחנו את היצר הרע, ניצחנו את כל הקליפות, אנחנו צדיקים, צדיקים גמורים, כל הזמן מתגלה עוד דברים שצריך לתקן, ועוד דברים שצריך לתקן. זה כמובן לא רק בבעלי תשובה, זה בכל אחד ככה. אבל לנו יש את הגרסא דינקותא שלנו, שדורשת עבודת השם ייחודית. בדבר הזה קצת קשה, כי אין מסורת בעם ישראל, על יצורים מוזרים כאלה שהגיעו ככה מהג'ונגל בלי מסורת, והם בעצם יהודים, הם חייבים במצוות. עוז מרטין, דוקטור עוז מרטין, ידידנו, לא קורא לנו בכלל בעלי תשובה, הוא אומר בעלי בחירה. בעצם אנחנו בחרנו בזה.
ויש פה נקודה, שבשביל זה אנחנו בעצם הקמנו את מרכז מענה. בואו תסתכלו דבר מאוד מאוד מעניין. בכל הזרמים ההשקפתיים שיש היום בתוך היהדות האמונית, היהדות הדתית והחרדית, יש כלי תקשורת ואנשי רוח והוגי דעות שעוסקים כל הזמן בהגדרה של הדרך. ניתן דוגמה. בציבור הליטאי לדוגמה. יש עיתון אחד, אפילו שניים, שכל הזמן מפרסמים כל הזמן מאמרים שמסבירים מהי ההשקפה הנכונה, ואיך בני תורה צריכים לחשוב בכל נושא ונושא, ואיך הם צריכים להתנהג בכל נושא ונושא. מעבר לזה יש מערכת שלמה של ספרים שנכתבים, ספרי השקפה, וכמובן שיחות, דיסקים, מערכות של הרצאות וכן הלאה. עוסקים בזה. אותו דבר כמובן בכל חסידות. יש את הספרים ואת העיתון, וגם כאן יש שניים, לא אחד, ועוסקים כל הזמן ב... השקפה איך יהודי, חרדי, חסידי צריך לחשוב על נושאים מסוימים שעולים הסדר היום, ואיך צריך להתנהג, ואיך צריך לנהל את הבית, ויש הרצאות, ויש ספרים וכו'. אותו דבר ביהדות הספרדית, שהולכים לפי מורשתו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. גם כאן יש עיתון, אחד בינתיים, וספרים והרצאות וכו' וכו'. רק ציבור אחד, בתוך הציבור האמוני, החרדי והדתי, אין לו שום ברור מי אנחנו, מה אנחנו, איך אנחנו צריכים להתנהג, איך צריכים לנהל את ביתנו. וזה הבעלי תשובה. אין, אף אחד לא עוסק בזה. כמובן שהסיבה היא שכולם פעם חשבו שאין צורך בזה. כי אם בעל תשובה נכנס לתוך הציבור החרדי, אז הופך להיות חרדי. אם הוא חסיד, אז הוא חסידי, ואם הוא ליטאי, אז הוא ליטאי, ושלום על ישראל. אבל המציאות הוכיחה שזה לא נכון. כל בעל תשובה יודע את זה בתוך ליבו, אבל עכשיו זה כבר רשמי. רבנים גדולים מאוד, וכפי שאנחנו מביאים באתר שלנו, מהרב וולבה, שכבר לפני 15 שנה, אמר לתלמידו הרב יהודה גרינוולד, ידידנו, שכתב את הספר הראשון להדרכה לבעלי תשובה, לדעת בארץ דרכך, הוא אמר לכתוב שם, שנראה שהגיע הזמן שבעלי תשובה יקימו קהילות משל עצמם, ומוסדות חינוך משל עצמם. אחרי כן הגיע האדמור מביאלה, שליטה, חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, יהודי ישיש, מגדולי הרבנים בדורנו, יהודי שעלה לארץ בעליית ילדי טהרן, למד בישיבת פוניביץ' עוד אצל הרב רובוצדובסקי והרב פוברסקי, היה הרב של מרבני כולל גייצד, אחד ממש מגדולי התורה, וגם אדמור חסידי, אדמור מביאלה, הוא כתב 80 ספרים בכל חלקי התורה, בנגילה ובנסתר, בהלכה, חידושים על הגמרה, חסידות, הכל. היהודי המרומם מעם הזה, כבר לפני 30 שנה, התחיל לדבר עם בעלי תשובה, שבעלי תשובה צריכים למצוא לעצמם את הדרך שלהם, בתוך כלל הציבור של שלום האמוני ישראל, ולא רק לעסוק כל הזמן בלהיטמע בתוך הציבור החרדי. לפני כמה שנים, היה כנס בית מאיר, אני דיברתי שם בין שאר הדוברים, וסיפרתי ששמעתי שלאדמור מביאל יש דעה כזאת. היה שם אחד מתלמידיו, הרב סטבסקי, והוא הלך אל האדמור, ובכנס שהיה שנה אחר כך, הביא ממנו מכתב, ששם האדמור מביאל כותב במפורש את העניין הזה, שכבר מילתו אמורה מזה שנים רבות, שבעלי תשובה צריכים להקים לעצמם קהילות ומוסדות חינוך, ובכלל להבין שהם עוד זרם ביהדות של שלומי אמוני ישראל, ולא לנסות להפוך להיות חרדים, זה לא ילך וזאת לא הדרך. לפני כמה חודשים פרסמתי מאמר באתר שלנו, אתר מענה בנושא הזה, באיזה דרך לא דרך, מישהו סיפר לאדמור מביאלה, שהזכרנו את ההשקפה שלו באתר שלנו, ואנחנו מדברים על זה בפעילות שלנו, והאדמור מביאלה קרא לי ולדן, ואמר שהוא רוצה לדבר איתנו ושנצלם אותו. ובאמת דיברנו איתו שיחה, והוא אמר שם דברים נוקבים, מקוריים, ייחודיים, וכמובן במיוחד שהם יוצאים מפה של אדם גדול כזה, גדול בתורה, גדול בחסידות. והשבוע פרסמנו את זה באתר שלנו, את השיחת וידאו הזאת, שכל מי שישמע אותה, בין אם הוא יסכים או לא יסכים, הוא יבין שיש כאן ממש דבר חסר תקדים, ואני חוזר למה שהתחלתי. הציבור היחידי שלא עוסק בבירורים מי אני, מה אני, איך אני צריך להתנהג, איך אני צריך להתייחס לבעיות שלי ואיך אני יכול לפתור אותם, זה ציבור בעלי התשובה. וזה מה שאנחנו בכוחותינו הדלים מנסים לעשות. להיכנס לעניין של בירור. עד היום נכתבו אולי 4 או 5 ספרים, הדרכה לבעלי תשובה. חלק מהם לדעתנו הולך גם בדרך שהיא לא מביאה פתרונות. הספר הראשון, כמו שהזכרתי, היה של הרב גרינוולד, לדעת בארץ דרכך.
ספר נפלא, חשוב, יסודי.
והספר השני הוא כמובן הספר מקום שבעלי תשובה עומדים של דן, שנמצא איתנו פה. אבל ספרים זה לא מספיק. צריך סדנאות, צריך מפגשים, צריך שיחה מלב אל לב. זה לא רק לרוץ לאיזה רב ולשאול מה אנחנו צריכים לעשות. מפני שכפי שאולי הזכרנו בתוכניות קודמות, ידידנו הרב חגי מזור, ראש כולל, בעל תשובה, תלמיד חכם גדול, סיפר לנו שלפני שנים רבות הוא עשה פדיון הבן לבנו והביא את הכהן, הכהן היה הרב שלום שבדרון, זכר צדיק לברכה. ובדרך חזרה שהוא לקח אותו הביתה, הרב חגי שאל את הרב שבדרון כמה שאלות שנוגעות לעניינים של בעלי תשובה. והרב שבדרון אמר לו, אני לא יודע. הוא אומר לו, גם אם הייתי הרב שח ורב סטייפלר ביחד, אני לא יודע אם הייתי יכול לענות לך על השאלות שלך. אתם תלמדו אותנו, ככה אמר לו הרב שוודרון. ואני זכיתי גם להיות בקבוצה של כמה בעלי תשובה, שלפני שנתיים היינו אצל הגאון רב משה שפירא, וגם הוא, באנו לשאול אותו כל מיני שאלות. הוא אמר, אתם כבר יכולים לברר את הדברים האלה בעצמכם, כי מי יודע יותר מכם את המצב. ומה זה מצב של פסק? מצב של פסק, כפי שאמר החזון איש, צריך שלושה דברים. דבר אחד, צריך להכיר את המציאות היטב היטב. דבר שני, צריך להיות תלמיד חכם, ולדעת איך התורה מתייחסת למצב הזה של המציאות. והדבר השלישי, צריך את השכל ואת הפיקחות, איך במקרה הנתון מחברים בין מה שכתוב בתורה לבין המציאות. וזה מה שהרב משה שפירא אמר לנו אז, אתם מכירים את המציאות, וברוך השם כבר יש ביניכם הבעלי תשובה, יהודים שהם כבר תלמידי חכמים, ואתם צריכים להקים מועצת גדולי הבעלי תשובה, זקני הבעלי תשובה, ככה הוא קרא לזה, מועצת זקני הבעלי תשובה, ולדון בדברים. כמובן שאיפה שצריך הדרכה של גדולי הדור, הולכים ושואלים את גדולי הדור.
זה צריך להנגיש, אנחנו לא אנרכיסטים, זה לפעול מתוך המערכת.
זה אנרכיסט, אני אומר, כמו ששפירא אמר את זה, לא אני. כן. אז ממילא, זאת הדרך, ולכן מכאן יוצאת קריאה לכל מי ששומע, שיספר לחברים שלו, שהגיע הזמן שכולנו נתאסף ונשב ונדבר על הבעיות של בעלי תשובה, ועל פתרונות לבעיות של בעלי תשובה, ובכלל על הסוגיות ההשקפתיות, מה זה אומר להיות בעל תשובה דתי או חרדי היום בשנת תשע"ה עוד מעט. ומהבירור הזה, זה תשועה ברוב יועץ, ובוודאי יכולים לצאת דברים נפלאים מאוד, ואפשר להגיע לפתרונות אמיתיים.
ותמיד נחמד לראות שיש קבוצה של בעלי תשובה ביחד, לא משנה אם הם ממגזרים שונים, ממקומות שונים, מהר מאוד מוצאים את השפה המשותפת, מהר מאוד מוצאים את שפת הלב. אגב, זה מעניין, זה גם קורה אצל ילדים של בעלי תשובה. עוד דבר מעניין ששמתי לב אליו, שכמו שאנחנו בעלי התשובה, זה מאוד בולט אצלנו, איך החילונים בעצם לא מספיק מכירים את העולמם של החרדים. הם ניזונים בעיקר מתקשורת, שזה לא תמיד אינפורמציה נכונה, והרבה מאוד דעות קדומות וסטריאוטיפים, ויש הרבה פער. זה חלק מהתפקיד ההיסטורי שלנו בעלי התשובה, זה אולי לגשר על הפער הזה. אבל לפעמים אנחנו לא מספיק שמים לב לעובדה שכמו שאצל החילונים לא מספיק מכירים את העולם החרדי, גם את העולם החרדי לא תמיד מספיק מכירים את העולם החילוני. וגם שם הרבה פעמים אנשים ניזונים מדיסאינפורמציה ומכל מיני דעות קדומות. ולפעמים שאתה מתייעץ עם רבנים ודעת התורה, הם לא באמת מכירים את העולם שמנו הגעת. הגאון מווילנה כבר אומר על הפסוק, השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. הגאון מווילנה אומר שיש שני דברים, יש פיקחות ויש חוכמה. באמת הפיקחות זה בעולם, והחוכמה זה בתורה, וצריך לחבר את שניהם, כמו רווה עם שני כוונות, שצריך להצליב את שניהם, כדי שיהיה אמת אחת, דעת תורה אחת, ברורה, שמתאימה לכל מצב ומצב, וצריך להכיר היטב את המציאות של כל מצב, ובאמת זכינו לשמוע כבר מהרבה רבנים, אנחנו מתייעצים כל הזמן עם שאלות שאנחנו נשאלים, באתר ובטלפון, פקסים, מיד נפרסם שוב את הטלפונים, שאפשר להתייעץ איתנו בכל דבר, ואנחנו לפעמים לא יודעים, ואז אנחנו עוזרים לאנשים להפנות אותם, אנחנו מתייעצים עם גדולי ישראל, והרבה פעמים כבר שמענו את זה, שבדברים מסוימים הם אומרים, גן המבוכה שלכם, בעלי התשובה, הוא לא כמו גן המבוכה שלנו, אנחנו לא יכולים לתת לכם בדבר הזה דעת תורה, רק בעל תשובה, פיקח, נבון, בעל ניסיון, צריכים לברר ביניכם את הסוגיות האלה, וזה תהליך שקורה, זה איזושהי התפקחות, או עליית שלב בעולם התשובה שמתבגר, ומצד אחד ודאי נשאר חלק מאמוני שלומי ישראל, ואנחנו ודאי חלק מהיהדות החרדית שרוצה לעשות רצון השם ופועלת בזה בכל הכוח, ומצד שני מבינים שכן יש לנו פה איזושהי נישה ייחודית שצריכה לבוא לידי ביטוי.
אז אנחנו כאן, מרכז מענה, הרב דן טיומקין ואני עופר גיסין, ונשמע שיר מפתח הלב של אהוד בנאי.
אולי נזכיר את הטלפונים שלנו אחרי כזה פרומו. אחרי השיר, תישארו במתח.
תישארו איתנו. אחרי השיר נקרא קטע נפלא שאביתר בנאי כתב לבעלי תשובה. טוב. אז נשמע את אביתר בנאי במקום את אהוד בנאי, כי לא מצאו פה בדיוק את השיר.
בן דודו.
את רוב הדברים העברתי, נשאר רק עוד ארגז אחד כדי להרים
אותו אני צריך עזרה שמימית כמו אבן כבדה מונחת על הוצאה כדי להזיז אותה אשיר למנגינה שקטה ואחכה זה כמו לקפוץ מצוק ולהתחיל לעוף בכוח אמונה לקחת נשימה גדולה לרוץ ו לדבר עם נמר בדיבורים של היגיון כדי לחלץ מפי ציפור קטנה יונה תמה אחות קלה ולעשות שלום ביני לבין עצמי צריך הרבה חוצפה ידיים אמונה עיניים לעצור וליפול על זרועותיו המושטות ליפול על זרועותיו המושטות
אביתר בנאי המקסים, איזה מילים מתוקות.
זה מה שדיברנו פה.
זה מה שדיברנו.
את רוב הדברים העברתי, נשאר רק עוד ארגז אחד קטן, כדי להרים אותו אני צריך עזרה.
שמימית.
שמימית. כן, להיות חוזר בתשובה זה לא דבר פשוט בכלל.
אבל זה כזה משל אדיר, זה כזה שיר אדיר. אני חושב שרק בן אדם שעבר בעצמו תהליך של תשובה אמיתית, כנה, יפה, מצליח להעביר כאלה מילים, משלים כל כך נכונים שחודרים אל הלב, אפשר לשמוע לפעמים כל כך הרבה דרשות וכל כך הרבה דיבורים, ושיר אחד כזה נוקב יכול פשוט לחצות את הכל ולהעביר מסר אחד וברור, ויכול להיות שזה באמת התפקיד שלנו, בעלי התשובה, כל אחד בתחום שלו, אביתר וכל משפחת בנאי והרזלים והפיאמנטים ושולי רנד ועדי רנד וכל כך הרבה אנשים אחרים בתחום המוזיקה, אבל יש עוד הרבה כמוהם בתחום היצירה, הספרות, העיתונאות, הכימיה, לא יודע, כל אחד בתחום שלו יכול להעיר את העולם, וכמו אביתר שהוא באמת אדיר ונפלא, יש עוד הרבה הרבה אחרים שלפעמים לא מחוברים לכוחות שלהם, ומנסים לחכות מהלך שזה לא באמת הם, ומתפלאים למה יש להם כל מיני משברים וקשיים. לא שאין קשיים ומשברים למי שכן הולך בדרך שלו, זה ברור, זה חלק מהעולם הזה, ככה קראתי באיזה ספר, באיזה מקום, שיש גם קשיים פה בעולם. אבל... אבל זה ברור שאם אדם ימצא לגמרי לא בכיוון, וחושב שאם באיזה יום אחד בבין הזמנים הוא יצליח לפצות על כל משהו בעצם הוא לא עושה, אז השחיקה והתסכול והמרירות הולכים ומתעצמים. וחבל, אפשר, הספקטרום של עבודת השם הוא מספיק רחב, כדי שתוכל לקחת את הכישרונות שלך, את הכוחות שלך, לממש אותם בתוך חיים של תורה. זה מתוק, והתוצאה כשהיא ניכרת בכזה שיר, זה פשוט מדבר בעד עצמו.
ואביתר, שאני ליוויתי אותו בתהליך התשובה, ואתה לומד איתו בכולל, אז ככה יש לנו קשר איתו, אביתר לא רק שר, הוא גם כותב. הזכרתי פה, גם בפעם שעברה, אלון שבועי נפלא מאוד, שקוראים לו קרוב אליך, זה אלון שעוסק אך ורק בעבודת השם, והוא יוצא כל שבוע על ידי אנשים חמודים מישיבת רמת גן, ובאלון הזה כבר כמה חודשים לאביתר בנה יש טור שבועי שהוא כותב שם, ואני רוצה לקרוא טור אחד שהוא כתב בגיליון לפני חודש או חודשיים, ושמנו גם את המאמר הזה באתר שלנו וכדאי להקשיב. אביתר כותב כך: יש מחלוקת בין אנטונינוס ורבי בגמרא מתי נכנס יצר הרע באדם. אנטונינוס אומר שהיצר נכנס משננער התינוק מבטן אמו, כלומר מן הלידה. רבי אומר שכבר משעת העיבור היצר הרע שותף. אנטונינוס טוען שאם יצר הרע היה נכנס כבר בבטן אמו, התינוק היה בועט ויוצא קודם בשלותו. ובסופו של ויכוח, רבי משתכנע ולומד מחברו הגוי, כשהעובר בבטן אמו עדיין אין בו רע. המהות של העובר היא בהתהוות שלו. כמה מופלא התהליך הכמוס הזה של התפתחות העובר. צומח ומתפתח, מבשיל ומתקדם, תמיד לקראת. כל עוד הוא עובר, הוא לרגע לא עומד באותה נקודה. התנועה הבלתי פוסקת הזאת מעידה עליו שאין בו רע. אם יצר הרע נכנס בעובר, זה היה עוצר את תהליך הגדילה שלו. הוא היה בועט ויוצא. בין אם הוא אומר את זה בטון מתנשא ובוטח, בין אם הוא אומר את זה בטון מיואש ומייאש, היצר הרע הוא אותו הקול שאומר לאדם, הגעת, עצור. איך שאתה עכשיו, זה מה שאתה. חוזרים בתשובה, עלולים ליפול למלכודת התשובה. מלכודת הנקודה, סימן קריאה. וזה נורא, כי החזרה בתשובה מתחילה בשאלה ענקית, בצעקה, בתנופה עצומה, בפליאה והתפעלות, באי ידיעה מבורכת, בזינוק אל האין סופי. אחרי החזרה בתשובה, פתאום נגמרים הפסיקים, סימני השאלה, וזה מוגבל, סופי, קטוע. פתאום הוא יודע, נזהר, עוצר. בשאלות יש מרחבים של אין סוף. צריך תמיד לזכור שהתורה שאנחנו לומדים היא אין סופית. אף פעם לא מפוענחת. אחרי כל תירוץ, מסתתרת עוד קושייה, ואחריה עוד תירוץ, וכן הלאה, לעולם. אחרי התשובה, מסתתרת עוד שאלה, ואחריה עוד תשובה, לעולם. תשובה על תשובה. הנשמה שלי היא אינסופית, פלאית, לעולם לא אפסיק לגדול, לצמוח, להשתנות, להכיר את עצמי. לעולם לא אכיר עד הסוף את אשתי, את ילדיי. תמיד עוד יש לגלות, להתקרב, לדייק, לא לנוח, לא להגיע. אולי רק בשבת. עד כאן מה שכתב אביתר בנאי, וכמובן שיש פה רעיון עמוק ונפלא, וצריך לזכור את זה, זה קל לזכור שתי מילים, שלא יהיה נקודה סימן קריאה. לא הגעתי ואני יודע וזהו. תמשיך כל הזמן את אותו תהליך שהתחלת בתשובה. והנקודה הזאת היא הנקודה שאנחנו מדברים, הבירורים של בעלי תשובה, כי רק כך, אם נמשיך להיות אנחנו עצמנו, לא להיות חסר פנים, כמו ששר אברהם אבוטבול בשיר ששמענו קודם, אלא להיות אני בעצמי עובד את בוראי, רק בדרך כזאת באמת אפשר להיות אדם מאושר, אדם מרגיש שיש לו סיפוק, ולא לתת ליצר הרע שתמיד דרכו זה לחתוך, וכמו שאביתר כותב, לפעמים בטון מתנשא ובוטח, ולפעמים בקול מיואש ומייאש, וכולנו מכירים את שני סוגי האנשים שמדברים ככה בכל מיני נושאים, והכל נורא ברור והכל נורא ידוע, ובסוף נהיה בזה או גאווה של התנשאות או ייאוש. ולכן יש כאן דרך, יש דרך שאביתר גם שר אותה נפלא בשירים שלו וגם כתב את זה נפלא כאן במאמר הזה.
יפה. אז למאזינים שלנו שלא התייאשו ונשארו איתנו עד כזאת שעה מאוחרת, אנחנו נהיה פה עד השעה 2, בלי פרסומות, רק שירים ודיבורים. ובאמת זה דבר שכדאי לקחת מהתוכנית הזאת, זה דבר אדיר. בעלי תשובה, תישארו בעלי תשובה, תמשיכו לשאול שאלות, תמשיכו להיות אמיתיים, תמשיכו להתפלל, למצוא את האמת, כי באמת יצר רע הוא מתוחכם. החפץ חיים כבר כותב את זה, שלפעמים היצר רע הולך ל...
היום יום פטירתו של החפץ חיים, ההילולה של החפץ חיים, למיטב ידיעתי.
כן, כן, כ"ד אלול. היום זה היום, החפץ חיים כתב קונטרה שנקרא דבר בעיתו, ושם הוא כותב שיצר רע דומה לזבוב, שיושב על שני מפתחי הלב, מה כוונת הדבר? אז כותב החפץ חיים שהוא לא יושב רק לצד שמאל להסיט את האדם לעבירה, כי אז כולם היו מכירים בו ויודעים להיזהר ממנו, אלא הוא מתוחכם. לפעמים בעורמתו הוא פונה את עצמו לצד ימין, לחזק את לב האדם לאיזה מידה טובה בהפרזה גדולה הרבה יותר מכפי כוחו, כדי לתופסו על ידי זה אחר כך, ולהסיטו מן המידה ההיא לגמרי. ומביא לזה דוגמה החפץ חיים, הלימוד תורה, שאם הוא רואה מישהו שנפשו חשקה בתורה, והוא לא יכול לפתות אותו שיבטל מלימודו, אז הוא מפתה אותו שיתחזק עוד, יותר ויותר יומם ולילה ממש, לא לשמור את נפשו כלל, עד שהוא מחליש כוחו ואינו יכול אחר כך כלל ללמוד. וכן כאי גוונה בשאר מידות קדושות, הוא באמת מסיים החפץ חיים דרך התורה היא דרך הממוצע, כמו שכתב הרמב"ם ז"ל בהלכות דעות. זה יסוד מאוד מאוד גדול, כי לפעמים אנחנו בעלי התשובה יש לנו יצר הרע שהוא קצת שונה מהיצר הרע הרגיל. הוא יותר מתוחכם, יצר הרע רואה אותנו בהתחלה כמה אנחנו מתלהבים ומלאי אורות כמו טיל שצריך כל כך הרבה אנרגיה ואש כדי להתנתק מכוח המשיכה. אז יצר הרע אומר לנו יופי, תמשיכו עם אנרגיות האלה הלאה. אל תאזנו את המתח הגבוה הזה לחשמל שאפשר לחיות איתו, ועם כזה עוצמות גבוהות ומתח גבוה, לפעמים זה באמת מביא מתח גבוה בחיים, ותמיד זה מתנקז בסוף בסוגיות של שלום בית, פרנסה וחינוך ילדים, תמיד בזה זה יוצא. בלימוד הסטנדר אף פעם לא קם ומכה את הבן אדם, אבל הקדוש ברוך הוא כשאדם נמצא במהלך לא נכון, אז הוא מכה אותו בדרכים אחרות, וזה תמיד דרך הזוגיות, שלום הבית, חינוך הילדים, שדרך הילדים רואים שהמהלך של ההורים לא מאוזן, או דרך הפרנסה, שיש קשיי פרנסה, שזה הדרך הכי טובה של הקדוש ברוך הוא לבוא לבן אדם ולהגיד לו, הלו, תתעורר, אתה חי במציאות, אתה חי במצב חיים שלא מתאים לך, ואתה צריך למצוא גם לשלב את הכישרונות שלך, לא רק בקטע של פרנסה, של כסף, אלא בקטע של מימוש כישרונות, כוחות, יכולות. וכשבעל תשובה הולך למצב הזה, אז הוא פתאום רואה שבעצם הוא מתחיל לחיות, לפרוח וללבלב ולהעיר את העולם, וזה דורש כוחות, כי זה דורש התמודדות עם יצר רע מסוג אחר, יצר רע יותר מתוחכם מהיצר רע הרגיל. אבל אם חזרנו בתשובה והגענו, אז חבל לייצר באמצע, וצריך לעשות את המהלך עד הסוף, להתמודד גם עם הרבדים האלה, ולהתמודד גם שם, בעזרת השם בהצלחה.
אנחנו עופר גיסין ודן טיומקין, ואנחנו ממרכז מענה, האתר שלנו זה מענה.info, הטקולי ופקס שלנו זה 02-582-1221, אנחנו כאן בתוכנית תשובה על תשובה, התוכנית היחידה בעולם של בעלי תשובה, שמדברים עם בעלי תשובה ועל בעלי תשובה. זאת לא תוכנית להחזרה בתשובה, זאת לא תוכנית לספר איך חזרנו בתשובה, זאת תוכנית שבאה לברר איך אנחנו צריכים להיות ולהתנהג אחרי שחזרנו בתשובה.
זה ההשלמה והחלק הבלתי נפרד מהתשובה עצמה, בלא ספק.
ואיתנו המפיק הנפלא שלנו דוד קליגר והטכנאי סגי פרל מוטר. ונשמע עכשיו שיר של בעל תשובה, כמו כל השירים שאנחנו משמיעים כאן, שיר של יאיר גדסי, אדם הולך בגן.
אדם הולך בגן, ורוח האלוקים מרחפת, חסן את העולם, אוהב את כולם. אם ישן הער נרדם, אם קשה הקן לגם בדרך, אדם בודד בגן, ורוח אור עליו עוטפת, מאיר את העולם, שומר את כולם. ישן הער נרדם, אם קשה הקן לי גם בדרך, אדם הוא רק אדם מכוח נעלם, מנת עוזרו אין לו כוח לעמוד ויתרוך, אדם הוא רק אדם כמו סולם עתה שבו יתרו
את כולם. אם ישן הער נרדם, אם קשה הכל ניגר בדרך. אדם הוא רק אדם עם כוח נעלם, בין אתה עוזרו אין לו כוח לעמוד ביתרו. אדם הוא רק אדם כמו צולם מתה gan ruah or ala otefe meired haolam shomer et kulam im yeshen haer nidam im kesher ken nidam vaderet adam uat adam koach ne'elam אין אתה עוזרו, אין לו כוח לעמוד ביצרו. אדם הוא רק אדם, כמו סולם, מתה ומעלה.
חזרנו. אנחנו, ברוח כל הדברים ששמענו עד עכשיו, אנחנו רוצים להשמיע שיחה קצרה של 6 דקות של הרב יצחק נריה. הרב יצחק נריה הוא יושב ראש קרן אהבת חסד, שהיא בעצם עזרה לנו להקים את מרכז מענה, תומכים בנו בצורה פשוט בלתי רגילה, בנדיבות ובהבנה. הרב יצחק נריה הוא יהודי, תלמיד חכם גדול, ראש כולל.
שישיבה.
אביו, הרב נחום נריה, הוא ראש ישיבת תורה בציון בירושלים, והסבא שלו זה הרב משה צבי נריה, זצ"ל, הידוע. הם שייכים לציבור הדתי-לאומי, החרדי-לאומי, אבל הם הביאו עניין עצום בבעלי התשובה שנמצאים בתוך העולם החרדי, ובאמת עוזרים לנו בעזרה מאוד מאוד חשובה ונפלאה, נותנים לנו כמובן עצמאות מלאה לעבוד כבעלי תשובה, עבור בעלי תשובה. וביקשנו מהרב נריה שידבר על זה כמה מילים, ונשמיע לכם כאן את מה שיש לו להגיד, ואנחנו חושבים שכל בעל תשובה ימצא בזה כמה וכמה נקודות חשובות להזדהות. ולאחר שנשמע את השיחה של הרב נריה, אנחנו נשמח לשמוע מכם, המאזינים, ונעלה אתכם כאן לשידור. מי שרוצה להתקשר, יכול כבר עכשיו להתקשר לטלפון 1-900-529293, שזה הטלפון של רדיו קול חי. אני חוזר, 1-900-529293. אפשר גם לשלוח פקס, שנקבל אותו ברגע זה בתוכנית, 03-616-4477. אז אם כן, שוב, נשמע את השיחה של הרב יצחק נריה, ונשמח לשמוע מה אתם חושבים על הנקודות שהוא דיבר עליהן, ותעלו לשידור כאן אצלנו, 1-900-522-93.
קרן אהבת חסד נכנסה לפרויקט הזה של מענה מתוך תקווה גדולה. ציבור בעלי התשובה זה אחד הציבורים המשמעותיים ביותר לעניות דעתי במדינת ישראל היום. ציבור עצום של אנשים עם עוצמות רוחניות גבוהות שהחליטו לשנות דרך. אמר לי פעם רב צדיק שגם הדתיים וגם החילונים נולדו כאלה. והם לא בעלי בחירה, הם לא בחרו בדרך שלהם. הדתיים נולדו דתיים, החילונים נולדו חילונים, הוא התבטא אפילו בקיצוניות ואמר כולנו תינוקות שנשבו. עם זקן ופאות וכיפה שחורה, מקובל גדול. ופתאום יש ציבור צמא, רציני, שמשנה את דרכו. משנה את דרכו ב-180 מעלות והולך למשהו אחר. אבל התוודענו לכאב של הציבור הזה, למצוקות, לבעיות, ואני מצטער ומתבייש לומר שאני כאח לא ידעתי עד כמה האחים שלי סובלים, עד כמה הבעיות החינוכיות הן קשות, עד כמה הבעיות של שלום הבית הן קשות, עד כמה בעיות של פרנסה הן קשות. וחלק מזה נובע מהדרכה קלוקלת, או מהדרכה שמתאימה לאנשים אחרים, ולא לאנשים שיש להם יכולת בחירה או בעלי בחירה. יתרה מכך, קשה לי בכלל לתאר במילים את עוצמת ההשפעה שיש לציבור בעלי התשובה על הציבור שלנו. הצעירים בדור שלנו, הצעירים של הציבור הדתי-לאומי, מחפשים אמת. הם לא סובלים זיוף או הצטעצעות יתר. ודווקא באותם בעלי תשובה ואומנים בעלי תשובה, הם רואים דמויות מוליכות רוח שנותנות להם כוחות. ודווקא להתוודע שאותם אנשים עם עוצמות רוחניות לפעמים נמצאים בשפל המדרגה מבחינת כלכלית, מבחינת יכולת הניהול שלהם, מבחינה משפחתית וחינוך ילדיהם, זה כאב, זה כאב וזה כואב. אמרתי לרב אופר ולרב דן שיסדו את מענה, שאני מרגיש על זה אמר דוד המלך את הפסוק, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אבן מעשו הבונים זה אותם בעלי תשובה שהבונים, אל תקרי בנייך אלא בונייך, לפעמים תלמידי החכמים לא יודעים להעריך אותם, הם ראש הפינה, הם יהיו היתד שעליה תושתת החברה התקינה בזאת השם בארץ ישראל, מדינת ישראל תיבנה עליה וכולם יחזרו להיות עובדי השם. אבל אם חס ושלום ציבור בעלי התשובה לא מודרך נכון, לא מאוזן, מקבל הדרכות קלוקלות, אז למה שהצעיר החילוני עכשיו יחזור בתשובה אם הוא רואה את אחיו שהוא ככה לא בדיוק בצורה הנכונה מתנהל, או את דודו או בן דודו? אבל אם הדברים יהיו מאוזנים, בריאים, נכונים, שלמים, מחוברים חיבור עמוק לחיים, או אז, לי אין ספק שזה ישפיע לטובה. בכל טיפול בבעיה ישנם שני אופנים לטפל בה. אחת היא בדרך של אקמול, ואחרת היא בדרך של טיפול מניעתי טבעי. אקמול לא פותר את הבעיה, אבל הוא מלחש את הכאב. אתה לא מרגיש אותו, אתה לא חש אותו, הראש לא כואב, הגרון לא כואב, אבל הבעיה נשארה והיא כואבת, היא מציקה, למרות שאדם לא מרגיש אותה. טיפול יסודי יותר, עמוק יותר, לא מאלחש את הכאב, הוא אפילו לכאורה בהתחלה מחטט בפצע, אבל מתוך החיטוט בפצע הוא מחטא, הוא מתאר, והוא פותר את הבעיה מיסודה. הדרך של מענה איננה דרך של אקמול. זה לא דרך קצרה וארוכה. זה דרך אולי ארוכה, אבל קצרה. טיפול יסודי, הכוונה נכונה, איזון, שעליו הראשונים בוכים. הכוזרי כותב על זה שהאדם צריך להיות כמו המלך ששולט במדינה שלו, בגופו, בכל הדברים, להיות מאוזנים, להיות מוכוונים נכון. זה מה שמענה עושה. ממילא, כאבי הראש נמנעים, הבעיות נמנעות. חינוך הילדים זה סימפטום, שלום בית זה סימפטום, בעיה של פרנסה זה סימפטום לבעיה הרבה יותר עמוקה, שהאדם לא נמצא במקום שבו הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה. כשאדם רוצה את מקומו במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיק גמור הוא גם לא יכול לעמוד שם. למצוא את המקום של כל אחד, זה המשימה של מענה. אני חושב שהנקודה השלישית שמייחדת את מענה, היא נקודה שלא מדובר במומחים שבאים לטפל בבעיה. סבנו, כולנו, אתם הצופים, כל אחד שמכיר את זה יודע שבא איזה מומחה שלא חווה, לא ידע, לא מכיר, לא יודע, לא הסתבך עם הבעיות האלה ויש לו פתרונות. תודה רבה. הרב אופר והרב דן במשך שנים עוסקים בזה מבפנים. הם חוו, הם ניתחו, הם יעצו, הם חילצו, ומכירים את הבעיות על בוריין. הפסוק אומר, החלצהו והחבדהו. סבא שלי זיכרונו לברכה היה מדגיש, כשמחלצים בן אדם זה לא חוכמה, צריך לעשות את זה בדרך של כבוד. דרך של כבוד זה לא מהתנשאות שאתה מסתכל עליו מלמעלה למטה, בגובה העיניים, מלב אל לב, בלב פתוח, זה הדרך האמיתית. זה היופי של הרב דן והרב אופר, הם מכירים את הציבור, הם יודעים את הבעיות, לצערי הם חלקם חוו אותם, חווים אותם, מתלבטים בהם, והם באים מתוך הפתרונות שהם פתרו לעצמם. אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד. אין תשובה חלקית. ואי אפשר לקחת בן אדם ולהחזיר אותו בתשובה חלקית. כלומר, תשכח את מי שאתה, סליחה על הביטוי, נפרמט אותך מחדש, ועכשיו, לא היכולות שלך, לא הכוחות שלך, לא כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן בך חשוב, מה שחשוב זה מה שאנחנו רוצים שתעשה. זה לא עובד. אדם אמיתי, אדם עמוק, אדם יוצר, אי אפשר לקחת לו את כוח היצירה שלו. לקחת את כוח היצירה שלו, לקחת לו את החיים. ההקלטה הזאת היא נעשית בחודש אלול. חודש אלול זה בעיקר להיות אמיתי, להיות מקורי, להיות אתה, להגיע ללב שלך, בלי מחיצות, בלי משחקים, בלי פוזות. הרב קוק בורות התשובה כותב, עיקר התשובה שהיא מהירה את המחשקים מיד, כשישוב האדם לעצמו, לשורש נשמתו, מיד הוא שב אל האלוקים. תהיה אתה, אתה זה היכולות שלך, זה הכוחות שלך, אתה זה את עם היכולות שלך, עם הכוחות שלך, עם הכישרונות שהקדוש ברוך הוא נטע בך ונטע בך. אז תחביא אותם, תכלה אותם, וזה אתה עושה את רצון השם, חס ושלום. וזה מה שמענה בא לעשות, לעזור לכל אחד להוציא את הכוחות שלו החוצה. אנחנו שמחים מאוד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הזכות להיות שותפים ליסוד מענה, אנחנו בטוחים שמענה תגדל, תפרח ותהיה מענה אמיתי לציבור גדול שצמא לתשובה אמיתית, תשובה כוללת, תשובה תאורה, תשובה מאוזנת, שתביא את עם ישראל לאיפה שהוא צריך להיות.
זה היה הרב יצחק נריה, תלמיד חכם שמדבר כל כך יפה על עולמם של בעלי התשובה. ויפה הוא אומר, מקום שבעלי תשובה עומדים, הפשט במאמר חזל הזה באמת טעון ביור. אם מישהו מנסה לחשוב על זה לעומק, איך זה בעלי תשובה יכולים להיות יותר מצדיקים? הרי אם יש מישהו שהוא צדיק גמור, זה ודאי הרבה יותר מבעל תשובה עם כל הכבוד. אז מה פתאום חזל אומרים, מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים?
הרמב"ם מסביר את זה. בהלכות תשובה הוא כותב, כי הם טעמו את טעם החטא.
זאת אומרת, נקודת הפתיחה שלהם היא שונה. זאת אומרת, אדם לא נמדד, אנחנו רגילים לעולם הערבי, שבו אנחנו תמיד ההישגים החיצוניים הם אלה שקובעים, מי שיש לו יותר יופי, או מעמד כלכלי, או רכב, קורות חיים יותר מכובדות, אז ממילא החברה הופכת להיות כזה מין תיאטרון, שכל אחד מנסה רק להחצן את עצמו, להציג את התמונות היפות בפייסבוק, או סתם בחלון הראווה הפנימי שלו, וזה הכל מדיד, אבל דעת תורתנו הקדושה היא לא כזאת, אנחנו לא נבחנים רק על ההישגים החיצוניים, אלא הקדוש ברוך הוא, בוחן כליות ולב, הוא בוחן אותנו על פי החישוב של המרחק בין איפה שהתחלנו לעד איפה שהגענו. ואם אנחנו התחלנו מנקודה יחסית נמוכה, נקודה בלי אמונה, נקודה שברור, נקודת בחירה נמוכה מאוד עם עבירות ועם הכל, ואף על פי כן מצליח להתגבר על כל זה ולהתעלות ברוחניות, זה עולם אחר, וממעלה באמת המעלה שלו, אפילו אם הנקודה שאליה הוא הגיע היא לא כל כך גבוהה, אבל ביחס לנקודת הפתיחה, עדיין זה יכול להיות מרחק הרבה יותר עצום מאשר מרחק שעשה צדיק גמור. וזה המאמר, ככה מסביר הרמב"ם, את מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים, אינם יכולים לעמוד. היינו שמחים גם לשמוע אתכם עכשיו, המאזינים, שאלות, הערות, רעיונות, אפשר לעלות לשידור, אפשר להתקשר לטלפון 1-900-52-92-93, אפשר גם לשלוח פקס לטלפון 03-616-4477, וגם דרך אתר האינטרנט של רדיו קול חי אפשר לשלוח אלינו כרגע הודעות. האתר זה www.93fm.co.il, ויש שם לשונית שנקראת הודעה לשידור, אפשר ללחוץ על הלשונית הזאת ולכתוב לנו שאלות, הערות, נשמח לשמוע אתכם. בינתיים נשמע שיר ואז נעלה את המאזינים.
נשמע את השיר פתח הדלת של להקת המדרגות.
תשרה מעלינו, תאיר השמש ותאיר
להקת המדרגות. הגיעו לאולפן כבר כמה וכמה פניות ופקסים ודרך אתר האינטרנט שלנו, נזכיר שוב את המספרים ונתחיל לענות על שאלות שהולכות ומצטברות. המספר טלפון כאן באולפן, למאזינים הערניים מבינינו, שבין כל ההכנות לשבת ולראש השנה, מצליחים גם להקשיב לרדיו ולהתחבר. הטלפון פה באולפן זה 1-900-52-92-93, הפקס 03-616-4477, אני חוזר 03-616-4477, אפשר גם לשלוח הודעות כתובות דרך אתר הרדיו, שזה www.93fm.co.il, יש שם לשונית של הודעה לשידור, אנחנו מקבלים כאן את ההודעות. אני דן טיומקין, איתי באולפן הרב עופר גיסין, אנחנו מרכז מענה הדרכה מאוזנת לבעלי תשובה, והשאלה הראשונה, שאלה אולי קצת קנטרנית, אבל אף על פי כן נשמיע אותה, אני בטוח שהיא מייצגת גם כן, חלק מהמאזינים שלנו. הפקס אומר, למה אתם לא מראיינים השבוע כוכבים וסלבים? מה קרה, הם נגמרו לכם? סימן שאלה. אז כל הכבוד על הכנות. אכן החלטנו השבוע בניגוד לשבועות הקודמים, שבהם ראיינו הרבה יוצרים בעלי תשובה, את אהרון רזל ואת שולי רנד ואת עדי רן, השבוע החלטנו שאנחנו לא רוצים לראיין, זאת הייתה בחירה שלנו. מעבר להילה ולתהילה של הכוכבים, דיברנו על זה קצת בתחילת התוכנית, רצינו לדבר גם על להציף בעיות ולדבר עלינו, לא רק על האבק התהילה של הכוכבים. ובזה רצינו להתמקד, ולכן אנחנו גם עכשיו רוצים להעלות את השאלות שלכם, המאזינים. אז זאת התשובה לשאלה הראשונה, והנה יש כאן עוד פקס ששואלים שם, ושוב אני מקריא את השאלה כמו שהיא כתובה, ראש השנה כבד עליי, אין לי כוח, תשובה, ימי דין, אין לי כוח, כבד עליי, מה עושים? סימן שאלה. הרב עופר, רוצה לענות על זה?
אתה הזכרת, במהלך התוכנית, הזכרת את הפסוק המפורסם מספר נחמיה, ושם מתואר, ואני ממליץ לכל אחד לפני ראש השנה, כחלק מההכנה לראש השנה, לקרוא את הפרק הזה בתנך, בספר נחמיה, פרק ח', ושם מתואר שכאשר אספו את כל העם, וזה היה בראש השנה, כפי שכתוב שם בתנך, ורשי מסביר, קראו לפני העם הלוויים ועזרא הסופר, קראו לפני העם את התורה. הם באו שיבת ציון, היו ביניהם מאוד מאוד רחוקים מהתורה, במשך 70 שנות הגלות בבבל הם התרחקו מאוד מהתורה, כפי שמתואר שם בתנך, שבניהם חצי מדבר יהודית וחצי אשדודית, כלומר הם ממש איבדו את האפשרות להתפלל, שכחו את לשון הקודש, הם היו במצב לא טוב, והקריאו לפניהם את התורה. והעם לקח את זה מאוד ללב, וכולם בוכים ומתאבלים בכי של תשובה. ואז, למרות שלנו אולי היום, באווירה של ימינו, זה נראה מאוד מעשה תקין, וזה באמת התגובה ההגיונית, כאשר מקריאים לך את ספר התורה, ואתה מגלה כמה אתה רחוק מקיומו, או מקיום המצוות שכתובות בו, אז אתה בוכה בכי של תשובה. אבל כאן באה תגובה מדהימה, לא פחות. עזרא הסופר, שחזל אומרים שהיה שקול כמשה רבנו, יחד עם נחמיה וכל הלוויים וכל מנהיגי העם וגדוליו, אומרים להם ככה, היום קדוש הוא לשם אלוקיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. מה הם אומרים להם? הם אומרים להם, אתם מחפשים מעוז, אתם מחפשים ביטחון, אתם מחפשים לחזור אל הקדוש ברוך הוא, המעוז האמיתי הוא החדווה בשם, השמחה בשם יתברך. אל תעצבו, אל תבכו, אל תתאבלו, כי היום קדוש, היום ראש השנה הוא יום קדוש, והקדושה הזאת אומרת שצריך לחזור לחדוות השם, היא מעוזכם. הדבר המעניין, והפסוק הזה מוזכר בהרבה ספרים ודרשות על ראש השנה, אבל מיד אחר כך יש פסוק שהרבה פחות מכירים אותו. כתוב כך, וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלוח מנות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. העם הבין, הוא הבין לעומק את ההדרכה שהוא מקבל מגדולי הדור, מגדולי העם, עזרא ונחמיה וכל הלוויים. הם עשו את כל הדברים שאמרו להם. וילכו העם לאכול ולשתות. הוא אמר להם, יכלו משמנים ושתו ממתקים. ולשלח מנות, שהרי הוא אמר להם, ולשלוח מנות לאין נכון לו. לא מספיק לאכול ולשתות ולשמוח. צריך גם להסתכל שלשני חסר, שיש כאלה שאין להם אוכל לחג. תשלחו מנות, זה לא פורים. זה לשלח מנות, זה לדאוג שלמי שאין לו, יהיה לו. כלומר חסד, אחדות, עריבות הדדית, אכפתיות הדדית. לרחם על מי שאין לו. וזה חלק מהעניין, השמחה שבאה עם החסד. וזה מה שהעם עשה. ולעשות שמחה גדולה. מה יותר מזה? הם הלכו לעשות שמחה גדולה. מדובר פה בעצם יום ראש השנה, כשמולם עומד גדול הדור וגדול כל הדורות, עזרא הסופר. כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. כאשר ראש השנה כבד עלינו, זה מפני שאנחנו לא תופסים נכון את ראש השנה, נקודה. זאת הדרך האמיתית, זאת ההשקפה האמיתית. וכך כתוב, וכולם מכירים את זה אגב, זה פשוט עובר ליד האוזן, שבראש השנה צריך ללבוש לבנים, כי בטוחים שהקדוש ברוך הוא יעביר אותנו בדין, זה הכל מופיע אפילו בפוסקים, במשנה ברורה, בכל המקומות. רק אנחנו מושפעים מכל מיני דמיונות ונטיות שלנו, ואולי כל מיני דעות לא מבוררות ששמענו פה ושם, ולכן צריך, יש לנו כמה ימים, כל אחד יכול להכין את עצמו לראש השנה, לשבת וללמוד ממש במקורות. איך אני צריך להרגיש בראש השנה? לא לבוא באמת בצורה שהמאזין כתב בפקס, כבד עליי וכל מיני דיבורים כאלה. זה צריך להיות הדבר הכי כליל, הכי אנושי, הכי פשוט, לאכול משמנים שתות ממתקים ולשלוח מנות למי שאין לו ולעשות שמחה גדולה. השמחה הזאת זה השמחה בשם, חדוות השם עם מעוזכם, שאנחנו בטוחים וסמוכים בקדוש ברוך הוא, שיעביר אותנו בדין, אותנו, כל אחד בנפרד, וכמובן את כלל ישראל לחתום את כולם לשנה טובה ומתוקה. וזה המהלך. שמעתי פעם חידוש מופלא מהגאון הרב צבי חשין, שהוא אחד מהרבנים הגדולים של ישיבת מיר בירושלים, חסיד ברסלב, והוא גילה שני חידושים נפלאים שכל אחד כדאי מאוד שיזכור אותם. מי שרוצה באמת להבין אותם, עדיף שיקח עכשיו דף ועת. תכף אני אסביר למה. הוא דיבר על העניין הזה, קודם כל נקודה מאוד חשובה. המילה אדם. אם כותבים את המילה אדם במילוי, כלומר א', א', ל', פ', ד', ד', ל', ת', מ', מ', מ'. ברגע שאתה כותב את זה על דף, א', ל', פ', ד', ל', ת', מ', מ', אדם, תוריד את המילה אדם, נשארות לך כמה אותיות. האותיות האלה זה המילה מתפלל. כלומר, המילוי של אדם זה מתפלל. וזה חידוש ידוע. אבל יש לו עוד רעיון נפלא על המילה שופר. אם כותבים באותה צורה את המילה שופר, כלומר, שין יוד נון, זה שין. שורה מתחת, וו, וו. אחרי כן פי, ואחרי כן ריש, אם נוריד אחרי זה את המילה שופר, המילוי שנשאר זה שתי מילים, אין יאוש. ומי שלא מאמין, שיכתוב את זה על דף, ויראה את זה, זה רמז נאה, זה כלומר לא יותר מרמז, אבל זה רמז נפלא. זה מה שהשופר אומר. השופר אומר אין יאוש. השופר לא בא לייאש אותך, להכביד עליך, להכניס אותך לכל מיני סיוטים ודמיונות. השופר בא להגיד לך אין יאוש. וכפי שכתוב, שהרמב״ם כותב את זה בהלכות תשובה, וזה מופיע גם דברי חז"ל, ששופר הוא אומר שפרו מעשיכם. שופר הוא משום שפרו, שפרו מעשיכם. מה זה שפרו? מאיפה באה המילה הזאת לעברית? היא באה מארמית. בארמית המילה שפירו פירושה יופי. שפרו מעשיכם פירושו תייפו את מעשיכם. להיות בני אדם יותר יפים, יהודים יותר יפים, עם מעשים יותר יפים. אמר לי פעם רב גדול מאוד שהדריך אותי בעבודת השם, ציטט לי דיבור מאדמור מקוצק. הוא אומר, כתוב בחז"ל, שערי דמעות לא ננעלו. שואל הרבי מקוצק, אם זה ככה, אז בשביל מה יש שערים? אל תעשה שערים בכלל, שהדמעות יפעלו את פעולתם, חלק. הוא אומר, לא, השערים קיימים כדי לנעול אותם בפני טיפשים שבוכים על שטויות. ואז הוא אומר ככה, אמר לי הרב הזה, בשיעור הוא אמר את זה, אמרתי, דו לכם, הצדיקים לימדו, מי שבוכה על העבר הוא טיפש. צריך לבכות רק על העתיד, להוריד דמעות מתוך תפילה ותחנונים, שבעתיד יהיה יותר טוב. ואני זוכר את זה, הוא אמר לנו, ותזכרו מה שאני אומר לכם. מפני שדרכו של יצר הרע, שמתלבש כאילו ביידישקייט, זה להפיל את האדם בגלל העבר. אבל הבשורה האמיתית של כל התורה כולה, בכל מיני פסוקים ודברי חז"ל, השורה התחתונה, אין ייאוש, ותמיד אפשר להתחיל מחדש לגמרי. בראש השנה זה הזמן להתחיל מחדש לגמרי. וכל הדיבורים האלה הם דברי אמת, שלמדנו מצדיקים וחכמי כל הדורות, ולכן לפני ראש השנה צריך לעשות תהליך של הפנמה, זורקים הצידה את הכבידות ואת הפחדים הילדותיים, ופשוט באים ושמחים שמחה גדולה, כמו שעשו עם ישראל בימי שיבת ציון בתנך, ושמחו שמחה גדולה. יהיה רצון שנזכה לזה. אולי גם אני יצליח אולי להפנים את זה לפני ראש השנה.
שנזכה כולנו. אנחנו נבקש מהמאזינים שהתקשרו שיחכו עוד דקה, אנחנו נשמע שיר אחד, ואז נחזור לשאלות של המאזינים. יש עוד כמה פקסים, עוד כמה שאלות, וגם נשמח לשמוע אתכם. אנחנו כאן בטלפון 1-952-92-93. אני חוזר, 1-952-92-93. הפקס כאן זה 03-616-4477. איזה שיר נשמע עכשיו?
כן, יש דבר מדהים, תופעה שקורית בשבועות האחרונים, אני לא יודע, חודש או חודשיים האחרונים, המפיק שלנו בטח יודע יותר טוב ממני, עם שיר שכבש את העולם הדתי והחרדי, שיר שנקרא ואפילו בהסתרה, או במבטא של המבצע והמחבר המקורי, ואפילו בהסתורה, שזה שיר שכתב יואל קליין, כפי שאני יודע, על פי מילים של רבי נחמן מברסלב, זה שיר ביידיש, הלחין שי הגרוס, אומר לי המפיק, והמבצע במקור זה יואלי קליין, עם ילד דפל לנתן פוקס, לא? ובקיצור, השיר הזה כבש את העולם בחתונות, בקמפים, בקומזיצים, בכל מקום ומקום, והוא זכה תוך תקופה ממש ממש קצרה, לדעתי של כמה שבועות, לעשרות ביצועים של זמרים ספרדיים, חרדיים, חסידיים, כל הסוגים והמינים, וכנראה שאין יהודי דתי או חרדי היום שלא מכיר את השיר הזה. ואנחנו נשמע את הביצוע של ידידנו, יוסף קרדונר, ששר אותו בעברית ולא ביידיש ולא במבטא של לושון קוידש, ואולי יותר נתחבר עם זה, נשמע את השיר הזה, וכמובן התוכן הכי רלוונטי למה שדיברנו.
כתוב בתורה הקדושה, אנוכי אסתיר פניי ביום ההוא, ביום ההוא, ביום ההוא. אבל רבי נחמן מסביר, ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. אוי אוי אוי, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד,
אני אומר אוי 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 גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני אומר אני אומר אני אומר גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני אומר, אני אומר
ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה בוודאי גם שם נמצא שמתברך ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה
אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים העובדים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד
העוברים עליך, אני עומד, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, במצב הכי קשה, וזה מה שאמרנו קודם, אין ייאוש, משום מה זה ממותג תמיד על ברסלב, הנקודה הזאת, אמנם רבי נחמן אמר אין שום יש בעולם כלל, ואולי הוא עורר את הלימוד הזה בעולם, אבל גם מי שלא חסיד ברסלב כדאי מאוד שישים את זה לתשומת ליבו, ורואים שכל עם ישראל שם את זה לתשומת ליבו בהתלהבות העצומה מהשיר הזה. יש לנו מאזינים בישנים.
שמציפים אותנו בשאלות באתר ובפקסים, אבל...
אבל לא רוצים להתקשר. או שהם כבר עייפים, אתה יודע, 2 בלילה, להתחיל לדבר בטלפון, לרדיו. כן. בסדר, אז יש לנו עוד שאלה, אני שומע.
יש לנו עוד שאלה. שאלה הבאה דווקא באתר. המאזין שלא כותב את שמו שואל מה מקום המגורים המומלץ לבעלי תשובה האם גם אתם חושבים שצריך דווקא קהילות נפרדות לא יודע למה הוא כותב גם אולי הוא התכוון לציטוטים שהבאנו קודם בשם כמה רבנים גדולים שבאמת ככה דיברו הרב וולבה והאדמור מביאלה אבל אני לא חושב שנעניין עכשיו לנסות לשנע את כל בעלי התשובה. עדיין לא רכשנו מניות בחברת הובלה, ובטוח יש כאלה שזה טוב להם איפה שהם נמצאים, והכל טוב. בגדול, זאת שאלה מאוד מאוד קשה, ומאוד מאוד מורכבת, שקשה מאוד מאוד לענות עליה מעל גלי האתר. זה שאלה אישית, שדורשת הכרה, של המאזין, של כוחות נפשו, של אשתו, של ילדיו, של מוסדות החינוך שנמצאים במקום הזה. מאוד מאוד קשה לענות על כזאת שאלה. ננסה כן לתת ככה כמה כללים כלליים של מקום מגורים שיכול להיות מתאים לכל בעל תשובה. זה באמת מסובך. זאת אומרת, קודם כל, זה ברור שאין מקום מושלם. תמיד בעלי תשובה מתלוננים שבמקום שלהם יש בעיה כזאת ובעיה כזאת. אין מקום מושלם. בכל מקום, בכל חברה אנושית בעולם, תמיד יש את האדם הנחמד ואת האדם המריר ואת השכנה היחנה, וזו תופעה מוכרת בכל מקום. אני חושב שכן צריך לחפש מקום שבו אלה שנותנים את הטון הם האנשים המאירי פנים, האנשים הנחמדים, האנשים החבבים. ככל זאת חברה פחות הומוגנית, אלא שיש בה גם כן גיוון מסוים, לא רק אנשים צעירים כמו בפרויקט, אלא גם כן אנשים מבוגרים יותר. ככה החברה יוצאת בריאה יותר. הרבה אנשים טוענים שבאמת טוב לבעלי תשובה שיחיו בקהילות נפרדות משל עצמם, ואז הם לא יצטרכו לסבול כל מיני תופעות שיש שלא מקובלות עלינו. יש בזה ודאי הרבה מאוד יתרונות, ויש לנו הרבה חברים שגרים בקהילות כאלה, ויכולים להגיד שזה באמת הפתרון המושלם. אבל א', לא תמיד זה אפשרי. אנחנו לפעמים באמת נמצאים כבר בערים שבהם יש מקומות עבודה, וזה קשה לעבוד, ולא תמיד מרגישים את הצורך לעזוב כאלה מקומות. אז טוב שיש גם כן כאלה קהילות, אבל הן ודאי לא מתאימות לכל אחד. יש גם קהילות וירטואליות. אם אדם מצליח למצוא לעצמו כמה חברים טובים, בעלי תשובה, וחול המועד מנגנים קצת, ונפגשים מדי פעם, ועושים פעילויות חברתיות קהילתיות, זה יכול בהחלט למלא את המשבצת הזאת, למי שלא יכול לעזוב, ומי שלא רוצה לעזוב. בכלל, יש נידון שלם איפה מקום המגורים היותר מוצלח, האם עדיף חברה מעורבת יותר, לחיות בין אנשים שלא רק בגילאים שונים, אלא גם ברמות רוחניות שונות, או עדיף לנסות למצוא מקום סגור, מצומצם, שכולם בו הם כמוך. יש בזה הרבה דעות, סוגיה שהיא לא רק נוגעת לבעלי תשובה, וקשה מאוד לפרוס ולפתוח אותה פה, אם לזה התכוון המאזין. באתר שלנו, באתר מענה, ניסינו לעשות דבר מאוד נחמד, ללכת לכל מיני קהילות, ולצלם ולהביא צילומי וידאו של הקהילה, של האופי של הקהילה, דיבורים של אברכים, דיבורים של רב הקהילה, דיבורים של מקומות המפגש, אם יושבים עם זה בפיצה או במקומות החברתיים שבהם אנשים נפגשות, שבהם האנשים נפגשים. היינו כבר בכמה קהילות, לדוגמה בקהילה של הרב מרדכי אוירבך בתל אביב, קהילת אביר יעקב, קהילה של רוב האנשים נשמעה דמיונית, שאי אפשר לחיות ככה. תל אביב, בלב שנקין, בלב הבוהמה, פתאום יש קהילה של אנשים חרדים, רציניים, באמת בעלי תשובה שמונהגים על ידי הרב מרדכי אוירבך, בנו של הגרש"ז, זכר צדיק לברכה. קהילה נפלאה, שבאמת אנשים חיים שם וחיים טוב, חיים של אמונה, חיים של קהילה. צילמנו הרבה מהאנשים, מהקולות, מהצלילים, ניסינו להעביר. את הריחות לא הצלחנו להעביר, אבל אני חושב שכן, יש שם הרבה מאוד אווירה שמועברת בכתבה הזאת. היינו גם בעוד כמה קהילות, יש שם קהילה של הרב גרינוולד בחיפה. ובעזרת השם אנחנו נמשיך ונראה לכם באתר עוד ועוד קהילות. יש קהילות במעלות, ממעלות בצפון ועד מצפה רמון בדרום, ואולי גם יותר דרומית מזה.
והקהילה בגבעת זאב, שגם כתבנו עליה.
קהילה בגבעת זאב, זאת קהילה שבאמת דוגמה לקהילה יותר וירטואלית, זאת לא קהילה שמבוססת כולה על אנשים שגרים במקום אחד, אלא איזשהו מרכז תורני שמצליח לגבש אנשים מאזורים די נרחבים, מקריית ספר וביתר וירושלים, ואף על פי כן יש מכנה משותף של לימוד תורה עם אחדות ודבקות נפלאה. אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, אתר מענה.info, מענה הדרכה, ולראות שם את הכתבות האלה, ובעזרת השם יהיו עוד, כי באמת אם האדם יודע מראש, אם האדם נמצא במקום שלא טוב לו שם, זו גמרה שלא מספיק מכירים אותה, יש גמרה בסוף פרק הזה ונשך, מסכת בבא מציע, כתוב שם ששלושה אנשים צועקים ותפילתם אינה נענית. שלושה סוגים של אנשים צועקים ותפילתם אינם נענית. תסתכלו בפנים כל הסוגים. אחד מהשלושה זה מישהו שחי בעיר שלא טוב לו בה, אבל הוא לא עוזב. זאת אומרת, לא טוב לו בעיר שלו, הוא מלא כיתורים, הוא מפתח שנאה ומרירות, אבל הוא לא עוזב. אז הוא מתפעל לקדוש ברוך הוא, תציל אותי, תציל אותי, תושיע אותי. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, קודם כל תעזור לעצמך, תצא מהמקום הזה, ותיצור כלי, נשפוך בפנים את כל הברכה ואת כל האור, אבל קודם כל תצא מאיפה שאתה נמצא בו. אז כמובן שגם בזה צריך לעשות חשבון כולל, ולא עוזבים סתם ככה, צריך לעשות חשבון, ולא הורסים בית כנסת עד שלא בונים בית כנסת אחר. אבל ודאי שאם אדם לא טוב לו איפה שהוא נמצא, אם לא טוב לאשתו, איפה שהיא נמצאת, הרבה יותר קריטי אפילו, אם לא מרוצים ממוסדות החינוך של הילדים, אז צריך לחשוב על אלטרנטיבות, ויש הרבה מאוד קהילות יפות, יש גם בנתניה ובחדרה, יש הרבה קהילות, אנחנו ננסה להראות לכם את כל אחת ואחת מהקהילות האלה, בצילומי וידאו, עם אנשים מתוך הקהילה, שאם מישהו ירצה ללכת ולבדוק ולעשות שבת, שיהיה לו פתח, שיהיה לו מקום ללכת ולראות ולהתייעץ. זה בינתיים מה שאפשר לגעת ככה, בכזאת סוגיה עמוקה מעל גלי האתר, אז אנחנו נעצור כאן.
אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, ואני רוצה ככה בתור שיר אחרון, לשמוע שיר שלדעתי הוא מסמל יותר מהכל את כל המהפכה של היצירה של בעלי תשובה, ודווקא שיר ממש לא ידוע. אני חזרתי בתשובה לפני 36 שנים. אותה תקופה בירושלים הייתה תקופה קסומה מאוד של המחזור הראשון של החוזרים בתשובה, והיו כמה מרכזים. אחד מהמרכזים של בעלי תשובה שהיו אז, זה היה תלמידים של הרב ציון ברכה, זכר צדיק לברכה, מקובל אלוקי, אדם מופלא ביותר, שגם זכיתי קצת ככה להיות במחיצתו. ובין תלמידיו היו כמה מוזיקאים מוכשרים, כמו הרבה מהבעלי תשובה, והם הקימו להקה שקראו לה סולם יעקב. דומני של זה שמחבר את השירים ושר קראו רבי יעקב סלח, אבל אני לא בטוח. הייתה לי קסטה של הדבר הזה, ואני העברתי את זה למחשב, וזה היה שיר שנשמע, יכול להיות שהאיכות לא תיודע מי יודע מה. מאז לא שמעתי עליהם, הם לא ידועים, הם לא מפורסמים, אבל תקשיבו למנגינה ובעיקר למילים. הוא מתחיל, הוא מקריא קטע מספר של הרמח"ל, שהנשמה מדברת על עצמה, ואחרי כן הוא עובר לשיר מאוד מאוד מרגש, שאחד המשפטים שם שהוא אומר, נראה לי זה דבר נחמד לחתום בו את השנה, או לפחות תוכניות הרדיו שלנו בשנה הזאת, הוא מדבר שם על המשיח. הוא אומר, ברוך הבא אורח, עם שלם כאן מחכה לך שנים רבות. אז בואו נשמע את השיר הזה, ואחרי כן ניפרד מכם בשנה טובה ומתוקה.
סולם יעקב.
בתוך הגבול, אמרה הנשמה, בתוך הגבול אני יושבת, בין גבולי האדמה והארציות יושבת וחולמת, כלואה במחניים, בין מחנה הטוב ומחנה הרע, ועורכת לפניי את חשבון הימים, יום ליום ולילה ללילה, אוספת וקובצת יד אל יד, מעשה ועוד מעשה, דיבור ועוד דיבור, מחשבה ועוד מחשבה. בתוך הגבול אני יושבת, אוספת וקובצת, וצופה ומאחלת אל האין גבול. מתוך הזמן הגבולי אל הזמן הנצחי, אל מקור הטוב והאמת והאמונה.
לא יודע את הדרך חדשות לא יודע מי הוא בא ולמה לא שואל עוד שאלות גם לא נותן לי יותר תשובות
שיר מקסים לדעתי, מאוד מרגש אותי עד היום. יש לי בקשה אישית, אם מישהו יודע איזשהו פרט על הלהקה הזאת, לאן היא נעלמה, אם יש להשיג דיסקים שלה, ומה קרה לאנשים הנפלאים האלה שחיברו את השיר הזה, בבקשה שישאיר הודעה בתא קולי של מענה 02-582-1221.
וגם אפשר להשאיר לנו הודעות בכלל, שאלות, הערות והערות בעין ובאלף, נשמח מאוד לשמוע, לחזור אליכם. יש לנו מאזין על הקו. מאזין, האם אתה שומע?
שומע גם שומע.
שלום לך, עם מי אנחנו מדברים?
שלום שלום, עם יהודי ירושלמי.
שלום יהודי
ירושלמי. שהוא לא בעל תשובה במרכאות.
לאט לאט.
כן, רק רציתי להגיד שהתוכנית הזאת מתאימה לכל יהודי באשר הוא, ולהפך, אולי תכניס את המהפכה של באמת להכיר כל אחד את כוחות הנפש שלו, ולא לעבוד רק את המסגרת, לעבוד את השם ולא את המסגרת.
טוב, אני מאוד מאוד מודה לך, זה מחזק לשמוע. אנחנו, אתה מבין, שנינו בעלי תשובה, אנחנו מרגישים שיש לנו זכות דיבור לקהל שלנו, אנחנו מדברים את השפה, את הניואנסים, אבל עם עוד אנשים...
ולהפך, כן, תכוונו לקהל שלכם, אני בטוח ששומעים אתכם גם הרבה שאינם במוצר, על הקהילה הזאת, וזה באמת מהפכה מאוד מאוד חשובה.
אין דיבורים יותר יפים ומחזקים מזה ככה לסיים את סדרת התוכניות של השנה הזאת. אנחנו מאוד מאוד מודים לך ושנה טובה.
שנה טובה ומתוקה.
שנה טובה,
כל
טוב.
תודה, תודה.
אז זהו, הגענו לסיום התוכנית, השעה 2, עוד כמה שניות. נמצאים איתנו המפיק הנהדר שלנו, דוד קליגר, והטכנאי סגי פרלמוטר. ואנחנו מודים למנכ״ל רדיו קול חי, אבי רוזן, שבכלל אפשר לנו לתת את התוכנית. עשינו שתי תוכניות יחד עם קובי סלע בזמן ספירת העומר. אחרי כן בימי בין המצרים עשינו עוד שלוש תוכניות. זה יצא בדיוק בזמן המלחמה, אז מטבע הדברים דיברנו בעיקר על ההתנהגות וההתחזקות בשעת המלחמה. ברוך השם שקטה הארץ, ואנחנו כאן בתוכנית השלישית שעשינו שלוש תוכניות בחודש אלול. אנחנו נשמח לשמוע מכם באתר שלנו מענה.info או בתא קולי שלנו שאפשר לשלוח שם גם פקסים 02-582-1221, ואנחנו מאחלים לכולכם כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומבורכת. אנחנו נשמע עוד שיר לסיום, דן.
כן, למה לא? או שנשאר כבר עד הבוקר. המאזינים לא ממשיכים להתקשר, אבל אנחנו צריכים לסיים כאן. אז מעכשיו מי שרוצה לשאול אותנו שאלות, אז מוזמן להתקשר לא לרדיו קול חי, אולי יכול לתוכניות הבאות, אבל כדי שאנחנו נענה לו, אז עדיף להתקשר לתלתה קולי של מענה, ואנחנו נשמח לחזור לכולם ולהשיב על כל שאלותיכם ולשמוע את כל הערותיכם. אנחנו נשמע עכשיו שיר לסיום ונברך אתכם המאזינים ואת כל עם ישראל, שתהיה שנה טובה ומתוקה, בשורות טובות, ישועות.
שמענו קודם את השיר הנפלא ברוך הבא, אורח של להקת סולם יעקב, והם גרו בנחלאות ולמדו אצל רב ציון ברכה. אז בואו נשמע שיר מקסים של אהרון רזל, שראיינו אותו בתוכנית לפני שבועיים, השיר נחלאות. שנה טובה, לילה טוב, שבת שלום.
לילה טוב.